חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב. היום יום שני, י"ח בתמוז תשפ"א, 28 ביוני 2021, באולפן נדב ארבל. קבינט הקורונה החליט שלא להטיל מגבלות חדשות על הציבור, זאת לאחר שהתכנס אמש לדון בצעדים לצמצום התחלואה בקורונה. הקבינט קבע כי דרך הפעולה בשלב הזה תהיה הגנה מרבית על אזרחי ישראל מפני התפשטות הזן ההודי, תוך צמצום עד כמה שניתן בחיי השגרה של האזרחים. עוד הוחלט כי ממונה הקורונה, פרופסור נחמן אש, וממונה המעברים הבינלאומיים, האלוף במילואים רוני נומה, יגבשו המלצה למודל האכיפה בנושא הבידודים, בדגש על החוזרים מחוץ לארץ. כמו כן יימשך מסע ההסברה לעודד צעירים להתחסן. שר הבריאות ניצן הורוויץ קיבל אמש את התפטרותו של מנכ"ל המשרד, הפרופסור חזי לוי, והוא ישוב לתפקידו הקודם, מנהל בית החולים ברזילי באשקלון. נשיא המדינה ראובן ריבלין, הנמצא בביקור פרידה בארצות הברית, נפגש הלילה עם ראשי הקהילה היהודית בניו יורק, ואמר, עלינו להיאבק בכל צורות האנטישמיות, בעודנו משתמשים בכל הכלים העומדים לרשותנו. הנשיא השתתף בצער הקהילה היהודית במיאמי, ונשא תפילה לאיתורם של ניצולים מאסון קריסת הבניין, ולהחלמתם של כל הפצועים. באשר לתוצאות הבחירות באיראן, אמר ריבלין, כי הבחירה ברודן, האחראי למותם של אלפים, היא עדות נוספת לסכנה הנשקפת מהמשטר לישראל ולעולם כולו. הנשיא ריבלין צפוי להיפגש היום עם הנשיא האמריקאי ג'ו ביידן בבית הלבן. אמש בחצות נכנס לתוקפו הצו המורה על פינויו של היישוב אביתר בשומרון. בתוך כך נמשכים המגעים בין הממשלה לנציגי היישוב וראשי מועצת שומרון במטרה להגיע להסכם שיאפשר את הכשרת המאחז שהוקם בזמן מבצע שומר החומות ברצועת עזה. שר הביטחון בני גנץ פרסם אמש הודעה שלפיה הוא עוסק בימים האחרונים בניסיון להגיע לפינוי מוסכם עם התושבים, והדגיש כי הנושא יטופל באופן הרגיש והנחוש ביותר. ובשטח נערכים צעירים רבים למנוע את הפינוי, שבו צפויים לקחת חלק מאות שוטרים ולוחמי מג"ב וחיילים. ארצות הברית תקפה הלילה אתרי מיליציות עיראקיות פרו-איראניות בגבול בין סוריה לעיראק. התקיפה בוצעה בתגובה לתקיפות שביצעו המיליציות השיעיות בעיראק על יעדים אמריקנים לאחרונה. כך בהודעה שפרסם הפנטגון, סוכנויות ידיעות שונות דיווחו על מספר הרוגים בתקיפה. מדובר בפעם השנייה בתקופת כהונתו של הנשיא ביידן שארצות הברית תוקפת באזור הזה. ישראל תאפשר החל מהיום להעביר דלק לתחנת הכוח ברצועת עזה דרך מעבר כרם שלום. כתבנו מזכיר כי הספקת דלק לשימוש אזרחי חודשה כבר מיד עם תום מבצע שומר החומות. במערכת הביטחון אומרים כי הספקת הדלק מותנית בהמשך השקט. מקצת הדלק שמוכנס לרצועה נקנה מכספי המענק הקטרי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות סאנו מקסימה פיור סנסיישנס, סדרת מרקחי כביסה העוטפים את הבגד בביסום עוצמתי.
התחזית הכבדה נוספת באומס החום ויהיה חם מהרגיל. מידות החום המרביות להיום בירושלים ובשומרון 33 מעלות, בבני ברק והמרכז 30, בשפלה 34 ובצפון הנגב עד 37 מעלות היום בצהריים.
תחזית מזג האוויר בחסות סאנו מקסימה פיור סנסיישנס, סדרת מרקחי כביסה העוטפים את הבגד בביסום עוצמתי.
סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:10, השקיעה בשעה 7:52. הדף היומי מסכת יומא דף עין ח' ובירושלמי מסכת סוטה דף למד א'. הרמב״ם היומי הלכות ערכים וחרמין פרק ז', ולהלה הלומדים שלושה פרקים הלכות אקום פרק ז'. עד כאן חדשות כל חיים.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
תשעה יתומי משפחת ויסלובסקי מתחננים עליכם לעזרה. נותרנו בודדים בעולם. לתרומות קופת העיר 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5239.
מתוך סידור היעבץ, הנה כאן מקום שראוי להרחיב בו את הדיבור, אלמלא לא היה אלא אבון זה בידינו, שאין מתאבלין על ירושלים כראוי, היה די להאריך גלותינו. והיא בעיניי הסיבה הקרובה, היותר גלויה, עצומה וחזקה, לכל ההשמדות המופלגות, הגדולות והנוראות והמבהילות, אשר מצאונו בגלות בכל מקום פזורנו. לפי שיצא האבל על ירושלים מליבנו, ביותנו שוקטים בארץ לא לנו, שכחנו את ירושלים ולא עלתה לבבינו. וכאשר יוכיח הניסיון בייחוד ביום תשעה באב המר, מי ומי המתאבל ונאנח על חורבן הבית ושיממות ארצנו כראוי מעומקי הלב, כמה דמעות נשפחות על זאת, ואין צורך לומר בשאר ימות השנה, אין זוכר ואין פוקד ואין דובר ממנה. אפילו במחשבה לא בא זיכרונה, כאילו מקרה היה לנו. ומשכחה זו נמשכו כל הרעות בכלל.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, י"ח בתמוז, תשפ"א, 28 ביוני 2021, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות הבוקר. קבינט הקורונה החדש התכנס אתמול למשך שעות ארוכות, ובסיום הדיון הוחלט שלא להטיל הגבלות חדשות. על הפרק עמדו כמה הצעות להתמודדות עם העלייה היחסית בתחלואת זן הדלטה. נקבע שממונה הקורונה פרופסור נחמן אש והממונה החדש על נטבג, אלוף במילואים רוני נומה, יגבשו המלצות לאכיפה. בתום הישיבה אמר השר לביטחון פנים עומר ברלב, התובנה העיקרית שלי מהדיון היא שמרגע זה אני חוזר להפסיק, להתחבק וללחוץ ידיים. מעכשיו זה רק מרפקים בשבילי. בדיון הציג אש שורת צעדים לא דרמטיים במיוחד, שלא אמורים לפגוע בשגרת יומם של האזרחים. הצעדים המקלים יותר שעליהם דובר עם עטיית מסכות בחללים סגורים ובהתקהלות בחוץ, כניסה למוסדות גריאטרים בתו ירוק, התקהלות ילדים עם בדיקות מרובות וחזרה לתו הסכול. צעדי מדיניות במחיר גבוה יותר יהיו הפעלת תו ירוק מלא והגבלת התקהלות. אתמול ממונה הקורונה קרא להרחיב באופן מיידי את דגימות מי השופכין על רקע שרידי הנגיף שנמצאו בביוב באשקלון, לחדש את החקירות האפידמיולוגיות, לקדם את ההתחסנות באמצעות קמפיין הסברתי, להגדיל את הדיגום בנמל התעופה בן גוריון ולבחון טכנולוגיות לאכיפת בידוד. נוסף על כך, מיזם מגן אבות ואימהות שבמסגרתו נבדקו בני הגיל השלישי בבתי אבות, יחזור לפעולה. באופן כללי ומערכתי יותר, אש הציג שלוש חלופות להפחתה מחודשת של הנדבקים, מיגור מוחלט של המגפה לאפס נדבקים מדי יום, צמצום התחלואה למינימום, ומדיניות החלה וספיגה, כלומר, לחיות עם הקורונה כפי שקורה כעת, עם קביעת יעד למספר חולים קשה שלפיו תיקבע המדיניות בהמשך. בישיבת הממשלה הבהיר אתמול בנט שהוא מעדיף מדיניות של חיסונים במקום סגרים, ומסכות במקום הגבלות. אין עלייה מקבילה במספר המאושפזים, אבל וריאנט הדלטה כן פוגע באנשים לא מחוסנים, אמר בנט. ומנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור חזי לוי, הגיש אתמול את התפטרותו לשר הבריאות החדש, ניצן הורוביץ, קרה רגע לפני כינוס הקבינט, וזאת אחרי תקופה ארוכה שבה ריחף סימן שאלה מעל המשך כהונתו. הוא צפוי לחזור לנהל את בית החולים ברזילאי באשקלון. הוא מונה על ידי השר הקודם יולי אדלשטיין, הוא חתום על הצלחת מבצע החיסונים, הוא החליף את משה בר סימנטוב, והערכה היא שכבר השבוע תיוודע זהותו של המנכ״ל החדש שיחליף אותו. בין המועמדים הם מנכ״ל בית החולים רמב״ם, דוקטור מיקי הלברטל, או פרופסור אש עצמו, ויושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, הפרופסור נדב דודוביץ'. ויש גם בשורות טובות, עד אתמול בשעה 17:00 הובחנו כחיוביים רק 63 נבדקים, שזה 0.3 מתוך 21,458 בדיקות, זאת ירידה יחסית לימים הקודמים. מניין החולים הפעילים בישראל הוא כעת 1,186, מתוכם 44 מאושפזים, 23 בלבד שמצבם קל, אבל מקדם ההדבקה הוא 2.3, ומשמעותו הכפלה של הנדבקים בכל כמה ימים. בנימינה, שם התחיל הגל החדש, נותרה יישוב אדום, כוכב יאיר ומודיעין כתומים, תל אביב הפכה לצהובה, וכאמור, האלוף במילואים רוני נומה, שמוכר לתושבי בני ברק, מתחילת הקורונה, מונה אתמול לתפקיד פרויקטור הקורונה בנתב"ג. הוא יהיה הראשון שמאייש את תפקידו, שמטרתו לטפל במחדלים ובחורים שגרמו לכניסת הווריאנטים לישראל בתקופה האחרונה. וזהו, באמת שהוא זכור כאיש מקצוע רציני, אז נאחל לו בהצלחה. ועוד כותרת מאתמול, קמה ועדת החקירה לבדיקת המחדלים באסון מירון. נשיאת בית המשפט העליון בדימוס השופטת אסתר, הנשיאה הנוכחית מינתה אתמול את חברי הוועדה, ובראש הוועדה תעמוד נשיאת בית המשפט העליון לשעבר מרים נאור, קודמתה של חיות בתפקיד. לצידה יכהנו בוועדה הרב מרדכי קרליץ ואלוף במילואים שלמה ינאי. חיות אמרה, אסון שהרה טלטל בכאב גדול את כולנו, הוועדה תמליץ על הדרך הבטוחה לקיים אירועים דומים בעתיד. קמת ועדת חקירה ממלכתית על ידי גורם בלתי תלוי נועדה להבטיח את עצמאותה ואת אמון הציבור בעבודתה ובמסקנותיה. נשיאה בדימוס נאור היא עתירת ניסיון וידע שיפוטי, היא כיהנה לאורך השנים בכל ערכאות השיפוט ודנה בתיקים מן המורכבים ביותר שידעה המדינה. את קרליץ, ראש עיריית בני ברק לשעבר, תיארה חיות כבעל ידע רב וניסיון מעשי בתחומי התכנון והבנייה, ולא בקיאות רבה בהוויה הדתית הנוגעת להילולת רשבי. ואלוף במילואים ינאי, שלמה ינאי, ששימש כאלוף פיקוד הדרום ובראש אגף תכנון במטכ"ל, הוא עתיר ניסיון לדברי חיות בתחומי הלוגיסטיקה והתכנון. הממשלה אמנם ניסחה את כתב המינוי לוועדה שמפרט את המנדט שלה ותחומי החקירה, אבל מהרגע שהתקבלה ההחלטה בממשלה וכתב המינוי גובש, הממשלה לא רשאית עוד להתערב בהרכב הוועדה או בעבודתה. הוועדה יש לה סמכויות זהות לבית משפט. נאור, קרליץ וינה יש להם סמכויות רבות לחקר האסון, שכוללות זימון עדים וחיוב התעצבותם, הוצאת צווי חיפוש וכפייה על רשויות המדינה ועל אזרחים למסור לה חומרים חסויים. חברי הוועדה לא יכולה להשתמש בחומר שנאסף כראיה במשפט הפלילי. עם גמר עבודתה מגישה הוועדה דוח על תוצאות חקירתה, והיא רשאית לצרף לדוח המלצות. מסקנות הוועדה לא מחייבות במובן הפורמלי, אבל הממשלה חייבת לדון בהם וגם חשופה לעתירות בגץ במידה שתחליט לא לבצע את ההמלצות. ועל סוג הוועדה שהוקמה כותב בן דרור ימיני בחוסר הסכמה, הוא אומר שמתנגדי הוועדה מייחסים כוונות זדון לממשלה הנוכחית, שכביכול מתחשבנת עם בעלי תפקידים בממשלה הקודמת. זה עלול לקרות, אבל לא בגלל מה שזה מה שרוצה הממשלה הנוכחית, זה עלול לקרות משום שלוועדות חקירה יש יד קלה על ההדק. העניין הוא שהאסון במירון מחייב בדיקה רצינית, הפקת לקחים וביצוע שינויים מתחייבים, ואפשר לעשות את זה גם בלי עריפת ראשים. הבעיה איננה עם הבדיקה, הבעיה עם עצם השיטה שלפיה פועלות ועדות חקירה. מדובר בוועדה שבראשה עומד שופט, היא מתנהלת בחלקה הגדול בדיוק כמו בכל דיון אחר בבית המשפט. העדים, חלקם על תקן חשודים, מגיעים עם סוללת עורכי דין. השיטה עצמה מחייבת אותם להתחמק מכל אחריות. הם ינסו להוכיח לנו באותות ובמופתים ועם תשלומי עתק לעורכי דין שהם קיבלו את ההחלטות הנכונות, אבל אנחנו זקוקים למשהו הפוך, לבדוק איך נפלו טעויות, לצורך הפקת לקחים. בסעיף 2ב להחלטת הממשלה בנוגע לאסון מירון, בהתייחסות הראשונה היא, בהחלטה היא, למעגל קבלת ההחלטות שהובילו לאישור האירוע. וזו בדיוק הבעיה, משום שהתוצאה הכמעט יחידה בוועדות קודמות היא לא שינוי, אלא עריפת ראשים. וזה לא מה שאנחנו צריכים כאן. ההחלטה הועברה לנשיאת בית המשפט העליון, שלפי חוק ועדות חקירה, בסמכותה למנות את הוועדה. החוק גם מחייב את הנשיאה להעמיד שופט בראשות הוועדה, כך שהנשיאה החיות עשתה בדיוק מה שהחוק דורש ממנה. אבל הבעיה היא בחוק. למה דווקא שופט עומד בראש הוועדה? שופט יודע להחליט מי השם. הוא לא אמור לדעת שום דבר בענייני הדרך הנכונה לעריכתם של אירועים המוניים, כמו שנאמר בהחלטת הממשלה. פרופסור לניהול או לחקר ביצועים יכול לעשות את העבודה הרבה יותר טוב ונכון. הוא לא יחפש אשמים, הוא יחפש את השינוי הנדרש כדי להפוך את האירועים ההמוניים לקצת יותר בטוחים. כאשר בודקים את התוצרים של ועדות החקירה הקודמות, אין הרבה מקום לאופטימיות. האם ועדת אור לבדיקת המהומות של ערביי ישראל בספטמבר 2000 שינתה משהו? לא. האם היא מנעה את הפרעות של 2021? לא. אגב, היא כן השפיעה בכך שהשוטרים פחדו לפתוח באש חיה. אז יש לה השפעה גרועה כמובן. האם ועדת הגרנט, הוא הולך אחורה יותר, לבדיקת המחדלים שקדמו למלחמת יום הכיפורים, הגיע להמלצות הנכונות? אלוף במילואים גיורא איילנד כבר טען שהיא גרמה בעיקר נזק. הדבר היחידי שאנחנו זוכרים הוא את האצבע המאשימה שהובילה לסילוקו של הרמטכ"ל דאז דוד לזר דדו, ונדמה שהיום יש קונצנזוס על כך שזאת הייתה הדחה שגויה. בכתב המינוי לוועדת החקירה לחקר אירועי מירון, כתבה הנשיאה חיות, מי ייתן והוועדה תעשה לתיקון ולבניין יציב בבתים חברתיים ובטיחותיים כאחד. הכיוון נכון, כותב בן רור ימיני, יש בו דגש על תיקון, לא על עריפת ראשים, אלא שזה לא ברור אם הוועדה תצליח להיות שונה, וכדי להצליח, נדמה שהדבר הראשון שצריכה הוועדה הוא לא לחזור על טעויות קודמותיה. האם זה יקרה? נחכה ונראה. הוא קצת סקפטי, בגלל שבראשות הוועדה עומדת שופטת. יש עוד דבר מוזר שהוא לא מזכיר, וזה שהשופטת נאור עמדה בראש הרכב שדחה בשעתו את ההחלטה של המדינה להפקיע את חלק ממירון, מכל מיני עמותות וארגונים והקדשות. הם עיררו לבגץ, ובגץ באקטיביזם השיפוטי שלו החליט שלא, שהמדינה דווקא פה תסיר את אחריותה, דבר שיש לו מן הסתם השלכות על מה שקרה במירון בשנה האחרונה. ומי שעמדה בראש ההרכב, מרים נאור, עכשיו הולכת להיות לעמוד בראש ועדת החקירה. סיפור קצת מוזר. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו 7:18 דקות להפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר. דלתות חמדיה מציגה את טכנולוגיית אולטרה קווייט, פטנט בלעדי לבידוד אקוסטי לבית שקט ורגוע.
שימי לק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
חופשה למהדרין בגיאורגיה עם כושר טורס. הרבה יותר מהכל כלול. החל מ-900 דולר בלבד. מלונות ספא מפוארים 5 כוכבים על שפת הים. בריכות שחייה, ג'קוזי וסאונה בשעות נפרדות. ארוחות גורמה כיד המלך. טיולים עריביים, מופעי פולקלור, אומנים והופעות. בחשות מהדרין הרב משה נחשוני, השוחטים מישראל. הזמינו עכשיו 054-308-7660. המלונות של קבוצת כושר טורס בלבד.
שנייה לפני פגישה, או לפני שהילדים יוצאים ללימודים. ארוחת גבינה בקטנה סוגרת לי את הפינה. ועכשיו חדש, ארוחת גבינה בקטנה עם פריחיות. למהדרין יש תנובה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
יש שבת ויש שבת עם נועם. כשיש מים חמים להכין בקבוק לתינוק, כל השבת נראית אחרת. עם בר המים נועם אחד מבית אפיקים, תהנו ממים חמים וקרים לאורך כל השבת. ועכשיו, במבצע מיוחד לקיץ, קונים מיני בר נועם אחד ומקבלים שייק פירות יוקרתי מבית ניופן מתנה. התקשרו עוד היום, כוכבית 2026. נועם, השבת זורמת ברגע. כפוף התקנון.
לראשונה, קורס הכשרת מנהיגים רוחניים.
הכינו את עצמכם! כל אחד ואחד מכם יהפך להיות ראש ישיבה, ראש כולל, רב קהילה, דיין, מורה הוראה במקומו.
הרב מדבר אליך. מכון אור לישרים יקנה לך את הכלים להפוך למנהיג רוחני. הדרכת חתנים, הלכה, הנהגת קהילה ועוד נושאים חשובים ומעשיים המועברים על ידי גדולי ישראל. ובראשם מייסד המכון מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול, הרב ראובן אלבז שליטה, שיעביר שיחה בכל שבוע. תעודת הסמכה תינתן למסיימים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. כוכבית 5016. כוכבית 5016.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
הדלת השקטה של חמדיה בטכנולוגיית אולטרה קווייט, פטנט בלעדי לבידוד אקוסטי לבית שקט ורגוע.
האישה הנחמדה שישבה לידך בגינה? גם בחרה מכבי. כבר 7 שנים ברציפות, הכי הרבה עוברים למכבי. בגלל המקצועיות, המומחיות, השירות ומעל הכל האנושיות. עדיין לא חברי מכבי?
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
שמי שירה ואני עובדת במייקרוסופט.
קמפוס לוסטיק, כרטיס הכניסה שלך. כוכבית 3118.
כבר הנוער לבנות, אפיקי אור, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה, מזמין אתכם להתרשם מכפר הנוער לבנות לכיתות ת' עד י"ב, לבנות מכל הארץ, במקום שאחרים התייאשו. אנחנו מאמינים בכל אחד. אפיקי אור, לפרטים והרשמה, 07-22-13-2777.
תשעה יתומי משפחת ויסלובסקי מתחננים עליכם לעזרה. נותרנו בודדים בעולם. לתרומות, קופת העיר. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. קרן מספר 5239.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 30 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 23 עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. תלור תסונה כותב על מדינת ישראל 2021 תמונת מצב עדכנית. שימו לב, האופוזיציה לא גילתה אחריות ולכן הממשלה האנטי ציונית שבנט הקים לא הצליחה למנוע פגיעה בביטחון מדינת ישראל. את ההצעה להעביר חוק מסודר נגד איחוד משפחות ממדינות אויב, שבו תמכה עד לא מזמן הילד שקד, דחו בתקווה חדשה ובימינה כדי לא להרגיז את מועצת השורה שיכולה להפיל את הממשלה בכל רגע נתון. הלאה, מסתמנת פשרה במאחז אביתר. המאחז לא יפונה, אבל התושבים כן. הפשרה כפופה לאישור ופיצוי הולם למנסור עבאס. זה נשמע כמו בדיחה, אבל זה לא. זה המשך ישיר לאופן הנחלולי שבו ימינה ותקווה חדשה מוכרים את מדינת ישראל חתיכה אחר חתיכה כדי לשמור על הממשלה האנטי-ציונית שהקימו. הלאה, לפני שבועיים היו במדינת ישראל 3 מאומתים חדשים ביום ו-215 חולים. כעת יש 229 מאומתים ביום נכון לאתמול ו-1157 חולים. מקדם ההדבקה כבר מתקרב ל-3 וממשיך לעלות. בעוד מספר ימים ייגמרו החיסונים לאחר שבני גנץ ומנדלבליט מנעו את רכישתם כדי לאייש את משרד המשפטים. עוד עניין מהימים האחרונים, בעקבות התבטאות מיותרת של יאיר לפיד בפולין, קרא לשגרירים הישראלים לשיחת נזיפה. בהתבטאות הקודמת סיכל יאיר לפיד את היוזמה להעביר את שגרירות פולין לירושלים, ועכשיו אנחנו כבר נמצאים במשבר הולך ומחריף מול המדינה הגדולה בגוש המדינות הידידותיות לישראל באירופה. ולפני מספר שנים ביקשה הממשלה להפקיע את השטח במירון על מנת לבצע בו פעולות מצילות חיים. בית המשפט בראשות מרים נאור, הזכרנו את זה לפני הפרסומות, מנע את הפעולה ושלח את הממשלה לעזאזל. אתמול מונתה מרים נאור לעמוד בראש ועדת החקירה שתבדוק את הגורמים שהובילו למחדל מירון. כל זה קרה ביום אחד, היום ה-15 של ממשלת ההונאה הלא לגיטימית בראשות בנט, גדעון, עבאס, לפיד. זאת כמובן רק ההתחלה. בכל יום שעובר מדינת ישראל מאבדת עוד ועוד נכסים בדרכה להפוך למדינת כל אזרחיה, לצד מדינה פלסטינית שמאוימת על ידי איראן גרעינית. לנפתלי בנט, האיש אשר מוביל את הפייסקו הזה, אין תמיכה ציבורית ואין מנדט לקבל החלטות. הוא כופה את עצמו על הציבור, אחרי שהונה ומחר את מעט מצביעיו, כדי לעמוד בראשות ממששת המנדטים. צריך להתרגל למשחק המילים הזה. תוצאה ישירה של הפיכה משפטית באמצעות תפירת תיקים, ישראל 2021, תמונת מצב עדכנית. זה לא הכי עדכני, כי הוא כתב את הקטע הזה אתמול, בבוקר ואחרי צהריים מתפרסם ראיון של חבר הכנסת מנסור עבאס לעיתון הערבי אל-קודס אל-ערבי, ושם עבאס שוטח את משנתו הפוליטית ואת התוכניות שלו לשילוב המגזר הערבי בחברה הישראלית ובעשייה הפוליטית בישראל. עבאס אמר כך, התחלנו להניע מהלך מדיני בנושא חידוש המסע ומתן ותהליך השלום בין ישראל לפלסטינים. את עגלת תהליך השלום שנמצאת במבוי סתום, אומר עבאס, אפשר להוציא מהבוץ לנוכח המציאות הפוליטית העכשווית בישראל. הוא סירב לפרט ולהרחיב בעניין התהליך המדיני שהחל לכאורה עבאס להניע מול הפלסטינים, בגלל סוגיות פוליטיות רגישות שקשורות לנושא, לכן הוא לא מפרט, אבל הוא אומר שהוא מארגן לנו שלום, מנסור עבאס. ומיקי זוהר מהליכוד הגיב, ההצהרה של מנסור עבאס חייבת להעיר את כולנו מפני האסון שעלול להתרחש במשמרת של הממשלה החדשה והרעה שקמה בישראל, שלא יהיה לציבור ספק, זאת ממשלה שלא תיאסס למכור הכל כדי להישאר בשלטון. אחרי מכירת הנגב, מסירת ועדת הפנים ועבר תקציבים חסרי פרופורציות למנסור עבאס, עכשיו הגיע הרגע שבו הם יהיו מוכנים למכור גם את ביטחון ישראל כדי לאפשר את המשך כהונתם של בנט וסער בממשלת שמאל מסוכנת וחסרת אחריות לאומית. חבר מפלגתו, חבר כנסת שלמה קרי, יוסיף שממשלת ההונאה בראשות בנט, שקד וסער מכרה את כל הערכים שלה. מה זה בשבילם לסכן את ישראל ולהחזיר לקדמת הבמה את הפלסטינים, אחרי שיותר מעשור שבו בזכות נתניהו הם הפכו ללא רלוונטיים, ממשלת שמאל על מלא. כך על תגובה על מנסור עבאס שמתחיל במסע ומתן עבורנו. ועכשיו לעוד חזית, היא כאילו משעממת, עכשיו נדבר מדיני, אבל באמת שווה להקשיב, כי זה רלוונטי לחיים של כולנו, ומי שמנתח את המצב שבו אנחנו נמצאים בצורה מאוד בהירה וברורה הוא הדוקטור רן ברץ במקור ראשון, והוא מתחיל דווקא באותו דגל שיאיר לפיד תלה במשרד החוץ בראשותו לראשונה. הדגל מתנוסס שם, דגל שסימלו פגיעה במשפחה המסורתית. אבל רן ברץ פותח בדגל הזה כשהוא מדבר על המסע ומתן המדיני ואומר כך, שימו לב, המחווה חסרת הממלכתיות של לפיד בהנפת הדגל הזה במשרד החוץ, לכאורה הוא אומר שהיא ריקה, אין לה שום משמעות מעשית, והרי בנקו, הקואליציה הפרוגרסיבית שלו, מנוהלת על ידי מועצת השורה של רעם, ביחס לכל הנוגע לערכי הדגל הזה, ולכן הוא לא קובע בסיפור הזה, אבל המחווה הזאת היא לא ריקה, משום שהיא בכלל לא מיועדת לאנשים פה בישראל, אלא היא נועדה לקהל אחר, לממשל שנוהג לציין את, ה, את מה שקורה עכשיו, את ה, חוגג את כל האירועים הליברליים הקיצוניים באופן דומה. והממשל הזה הוא הממשל האמריקאי, הדמוקרטי. לפיד, שתמונת הרקע בפייסבוק שלו היא פגישה עם ביידן, מעודד במעשה החיקוי הזה, בתליית הדגל במשרד החוץ לפרוגרסיבים בוושינגטון, אנחנו איתכם. הממשלה הישראלית, הבית הלבן ומחלקת המדינה חד הם, ערכיכם, ערכינו. בישראל יש ממשלה מתמסרת שמשאירה לכם דלת פתוחה. וההתמסרות הזאת של לפיד ובעצם של כל הממשלה החדשה ניכרת בעוד איתותים דומים מצד שאר חברי הקואליציה. כך למשל אמר על איראן שר הביטחון בני גנץ בתחילת יוני כשביקר בוושינגטון. הוא אמר, נמשיך בדיאלוג האסטרטגי החשוב הזה בדיון פרטי מאחורי דלתיים סגורות. ואמריקנים מבינים היטב את המסר דלתיים סגורות לציבור שמשמעותם דלת פתוחה להם, כלומר דלתיים סגורות לציבור, דלת פתוחה לאמריקאים. ולפיד התקנה בגנץ ובישר בשבוע שעבר למזכיר המדינה האמריקאית על מדיניות אין הפתעות מצד ישראל. זאת הכרזה דרמטית. ההפתעות העיקריות מצידנו נוגעות למה? לפעולות באיראן. לכן הנזק שיצר לפיד בכך שהוא אומר למזכיר המדינה אין הפתעות הוא כפול. קודם כל הוא פגע אנושות בחופש הפעולה של ישראל, כשהודיע שישראל תאפשר לאמריקנים לסכל כל יוזמה. שנית, בשעה זו מנהל הממשל האמריקני מסע ומתן עם האיראנים על הסכם גרעין חדש גרוע מקודמו. ועכשיו האמריקנים יודעים שישראל לא תפריע, הדלת פתוחה, כמו שאומר לפיד. הממשלה הישראלית יכולה בדרכיה רמייה שמאפיינות אותה מהקמתה לדבר על מדיניות בלי אור יום ובלי הפתעות שהייתה בעבר מול האמריקנים. בפועל המדיניות של הממשלה הישראלית שונה בתכלית. דלתיים סגורות, דלת פתוחה. כלומר אנחנו, הציבור הישראלי, מקבלים דלתיים סגורות, והממשל האמריקאי כאמור הפרוגרסיבי, הפרו-איראני והפרו-פלסטיני מקבל מהממשלה דלת פתוחה. האם גם נפתלי בנט אימץ את המדיניות הזאת של גנץ ושל לפיד? נראה שכן, אבל למעשה זה לא ממש חשוב, כי יש לקואליציה סוד גלוי, הם לא ממש סופרים את בנט, יש לו תואר ראש ממשלה, אבל לא מהות ולא מרות. מאחורי הקלעים חלק משותפיו הבכירים של בנט מכנים אותו חניך תורן, ובדינמיקה הממשלתית ברור לכולם שלפיד מוביל מאחור כראש הממשלה. בנט מן הסתם לא מופתע, הוא בוודאי יודע שכך, הוא בוודאי ידע שכך יהיה כשבחר להצטרף לממשלה עם רוב שמאלני. אבל הבעיה העיקרית היא לא חולשתו של בנט, אלא שבקואליציה יכולים להגיד עליו שהוא חניך תורן שלהם, אבל בפועל ראשי המתחרים ביניהם מי יהיה החניך תורן המצטיין של ביידן ושל מזכיר המדינה. זאת ממשלת חניכים תורנים כל הדרך למטה. חניך תורן, הכוונה, הוא לא המפקד, אלא הוא נציג מטעם הפקודים שאומרים לו מה לעשות, והוא דואג כבר שתהיה משמעת ויקשיבו לכל מילה שהמפקד עושה. הוא מרגיש מאוד מאוד חשוב, אבל הוא בסך הכל חניך בקורס בצבא. ועכשיו, כותב רן ברץ, הגענו לשאלת השאלות. דלת פתוחה בעבור מה? מה בעצם רוצים האמריקאים? אז שימו לב, זה חשוב, למרות שזה מדיני ואמריקאים וכולי, ולא איזה פוליטיקה קטנה, באמת יש לזה השפעה חלילה על החיים שלנו כאן במדינת ישראל. ובכן, מה בעצם רוצים האמריקנים? כידוע, הדמוקרטים מתעניינים בשני נושאים מרכזיים. הסכם הגרעין עם איראן, שאותה כינה אובמה מעצמה אזורית חיובית, והדבר השני הוא הקמת מדינה פלסטינית. העיקר, כמובן, נעוץ בפרטים. החידה הגדולה היא, מה תהיה דרך הפעולה הספציפית שהממשל יקדם? מכיוון שהכל מתנהל, כמו שאמרנו, מאחורי דלתיים סגורות, אנחנו יכולים רק לנחש על סמך רמזים אמירות פותחות דלת שמעידות על מה שמתחולל כנראה מאחורי הקלעים. אז בנוגע להסכם הגרעין החדש והמשודרג לטובת איראן, אפשר לקצר, מדיניות הממשלה שלנו ידועה, אמרו אותה בעבר לפיד, גנץ ואחרים שתמכו בהסכם הגרוע הקודם, ועכשיו אומר אותה בפירוש רם בן ברק מיש עתיד, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון. הוא אומר, אסור להיכנס לאימות עם ארצות הברית על הסכם הגרעין. אם ארצות הברית רוצה הסכם, יהיה הסכם, צריך להשפיע שההסכם יהיה טוב. אסור להיכנס לאימות, המשמעות היא דלת פתוחה, ואיך הסכם שמגרען את איראן ומסיר מעליה סנקציות יהיה טוב? לשמאל פתרונים. זה בעניין איראן. עכשיו, מה לגבי הפלסטינים? למרות העמימות הגדולה, יש כמה רמזים מדהיגים. בסוף מאי, כששר החוץ האמריקאי ביקר בארץ, הוא הגיע גם לרמאללה להיפגש עם נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן. הוא הדגיש את הצורך להתקדם מעבר להפסקת האש, לכיוון באמת חיובי כדבריו, ובישר על פתיחת הקונסוליה לפלסטינים בירושלים, על השיקום הדחוף של עזה, ועל הסיוע של מאות מיליוני דולרים. ואז הוא הוסיף, שר החוץ האמריקאי, אמירה קצת מוזרה, יש היגיון לבקש מכולנו לבנות מחדש את עזה, רק אם אנחנו בטוחים שמה שנבנה מחדש לא ייהרס שוב, משום שחמאס בעתיד יחליט להתחיל במתקפת טילים נוספת. זה עניין מכריע. איך אפשר להבטיח שחמאס לא יתקוף? אז גנץ נתן לנו קריאת כיוון כשהוא אמר לשר ההגנה האמריקאי שצריך לחזק את הרשות הפלסטינית ולהביא שלום, יציבות וצמיחה לאנשים בעזה, ולמזכיר המדינה הוא אמר שעלינו לשנות מדיניות בעזה וכי יש צורך מיידי לחזק את ברית המתונים עם הרשות הפלסטינית. את הדברים הללו הדהד לאחר מכן גם רן בן ברק, הוא אמר אי אפשר להגיע להסדרה עם החמאס, צריך להחליש אותם ולהחליף אותם, נתניהו חיזק את החמאס, עם הרשות אפשר לדבר, צריך להגיע איתם להבנות. ומסיים את הניתוח המפחיד הזה, רן ברץ ככה, האסטרטגיה הישראלית מול הפלסטינית נשענת על ציר מרכזי, הפרדת רצועת עזה מיהודה ושומרון, ועכשיו עולה חשש לשינוי גישה אמריקני, מבינים שמסע ומתן למסירת שטחים עלול להפיל את הממשלה הישראלית הנוחה להם, ולכן הם בונים מהלך עקיף שנועד לפרום את הציר המרכזי הזה. הפלת חמאס ומסירת עזה לרשות, תחת התואנה של מלחמה בטרור, היא תעורר הרבה פחות התנגדות ציבורית בישראל, אלא שאחריה יחוברו עזה ויהודה ושומרון במהלך מתבקש, תחת הרשות הפלסטינית. החיבור הזה נדרש למעשה כבר באוסלו, והוא סכנה אסטרטגית גדולה לישראל משלל סיבות. מדובר בצעד מכריע בדרך להקמת מדינה פלסטינית, מסעת נפשם הגלויה של האמריקנים והשמאל הישראלי. בשתי הסוגיות האסטרטגיות הללו, איראן והפלסטינים, מדיניות דלתיים סגורות מול הישראלים ודלת פתוחה מול האמריקאים של הממשלה, מפקירה אינטרסים ישראלים לטובת התמסרות לממשל אמריקני קיצוני, ועלולה להתברר כאיוולת היסטורית בממדים שאוסלו יחביר לידם חלילה. 7:37, עכשיו הפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
בית של תורה ורווחה כלכלית. האזינו לדבריו של מזכה הרבים, הגאון הרב יגאל כהן שליטה.
הייתי באטרם איש הייטק שחזר בתשובה, הוא פתח משרד הייטק שכל העובדות נשות אברכים. זה הצדקה הגדולה ביותר בעולם.
בוגרת סמינר, בואי והצטרפי להצלחה. הכשרה ברמה הגבוהה ביותר לעולמות ההייטק, חוזה עבודה מובטח, 5 שעות עבודה ושכר של 12,500 שקלים. אטרה, בית של תורה ורווחה כלכלית.
שנייה לפני פגישה, או לפני שהילדים יוצאים ללימודים, ארוחת גבינה בקטנה סוגרת לי את הפינה. ועכשיו חדש, ארוחת גבינה בקטנה עם פריחיות. למאדרין יש תנובה.
המוהרוש, הצדיק מיבנאל, בחנוני נא בזאת, אם לא אביא אתכם לכל מה שתבקשו, תתבעו זאת ממני. לפרטים ניצני הקודש, כוכבית 56-10, כוכבית 56-10.
שלום, שמי דוקטור סילביה מנדל, מומחית בחקר המוח והזיכרון. אני רוצה להכיר לכם מומצר חדשני עם רכיב פטנטי ייחודי, ממורייז של אלטמן.
אלטמן, הגוף מרגיש בהבדל.
לראשונה, קורס הכשרת מנהיגים רוחניים.
הכינו את עצמכם! כל אחד ואחד מכם יהפך להיות ראש ישיבה, ראש כולל, רב קהילה, דיין, מורה הוראה במקומו.
הרב מדבר אליך. תעודת הסמכה תינתן למסיימים. כוכבית 5016. כוכבית 5016.
אבא, אני רוצה את השלט.
תאמין לי, גם אני רוצה.
קונים ב-199 שקלים ויכולים לזכות ברכב משפחתי עם 7 מקומות ישיבה. מבצע דאבל קיץ יוצא לדרך וכולם יכולים לזכות. קונים ב-99 שקלים ומקבלים כרטיס גירוד עם מתנות שוות. אז למה אתם מחכים? קשו כעת לסניפי נתיב החסד או בר כל טוב ותתחילו לזכות. לפרטים חייגו לטלמסר 1-599-5252.
רק בשוק מהדרין תמצאו בכל יום ראשון ושני מחירים זולים כאלו. מיונז אמיתי תלמה, קילוגרם אחד ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. אורז פרסי קלאסי סוגת, קילוגרם אחד ב-4 שקלים ו-90 ליחידה. חלב בקרטון, 3% תנובה, ליטר אחד, 3 יחידות, ב-10 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
לא רוצים להלחיץ, אבל יש מבצע ממיס במשביר. רק עד 30 ביוני, 35% הנחה על פריטי הקוסמטיקה שבמבצע בקניית שני פריטים ויותר לחברי מועדון. אל תפססו, המשביר, בסניפים ובאתר.
שמי רחל ואני עובדת באמדוק.
קמפוס לוסטיק, כרטיס הכניסה שלך, כוכבית 3118.
בעלת עסק קטן או בינוני, נפגעת ממשבר הקורונה? אל תחמיצי את זכאותך להנחה בארנונה. לפרטים, היכנסי לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או חייגי כוכבית 3569, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
אפשר לחסוך בקיץ. לבגדי קיץ קצרים, נפח קטן יותר. כדאי להפעיל את מכונת הכביסה רק כשהיא מלאה. מחכים וחוסכים. איתכם, חברת החשמל.
הצעד הראשון להצלחה שלך מתחיל במכללה ירושלים. הצטרפי ליום פתוח חווייתי ביום ראשון כף ד' בתמוז ותכירי את מגוון מסלולי הלימוד לתואר ראשון ואת שפע המלגות וההטבות. היום הפתוח בהשתתפות הרב ברוך סלי, ראש מדרשת אוריה. שובר מתנה יוענק למשתתפות ביום הפתוח. לפרטים חייגי עכשיו 02-6750-918. המכללה ירושלים.
דברי הצדיק מיבנאל, המוהרוש, בחנוני נא בזאת, אם לא אדאג לכל מה שיבקש, כל מי שידפיס חלק אחד משוט אשר בנחל, יראה ניסים גלויים, ואני חזק בזה מאוד.
הבנו שאין מה שאנחנו צריכים, זה פשוט נס מעל הטבע, ואחרי כמה חודשים הגיע איזשהו בחור, והוא נתן לנו יותר מהסכום של החובות, 250 אלף שקל, הכנסנו לבנק וסגרנו את החובות שלנו, ונשאר לנו עוד כסף ללכת ולקנות דירה, כי גרנו בדירה.
מחייגים עכשיו לכוכבית 5610 והופכים להיות שותפים בהדפסת הספר ובהפצתו. כוכבית 5610.
תשעה יתומי משפחת ויסלובסקי מתחננים עליכם לעזרה. נותרנו בודדים בעולם. לתרומות קופת העיר 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5239.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו עכשיו 7:42. בואו נדבר קצת על הימים שנכנסנו אליהם, ימי בין המצרים. והרב יונתן ביננפלד נותן משל יפה ואקטואלי שיעזור לנו להבין מה אנחנו אמורים להרגיש בימים אלה. הוא כותב, אני שונא זום, כמה שנעשיתי תלוי בפיסת הטכנולוגיה הזאת, במהלך המגפה הזאת, לפני כל פגישת זום אני עדיין מוצא את עצמי חרד מהמידה שבה היא תהיה סטרילית ולא אישית, הפגישה. על הנייר, זה אותה שיחה או אותו שיעור, אבל החיבור האישי שנוצר מעצם הנוכחות עם אדם אחר באותו מרחב פיזי חסר מאוד, אם אני בזום ולא במציאות. זום זה פשוט לא הדבר האמיתי, וכמו רבים אחרים אני משתוקק לדבר האמיתי. הכמיהה הזאת נותן, שלא נחזור אליה, אנחנו מקווים, נותנת לנו הצצה אל משמעותם של ימי בין המצרים. לא קל להתחבר לתקופת האבלות. אחד החלקים הכי קשים הוא בעצם להבין מה חסר לנו. אנחנו משתדלים להתחבר אל כל הצער והטרגדיה שהיו מנת חלקו של עמנו לאורך השנים, להגות בהם, לזכור שאלמלא חרב בית מקדשנו היו נמנעות כל הזוועות הללו. אבל האמת היא שהעניינים האלה, טרגים ככל שיהיו, הם לא באמת הבעיה העיקרית. הם כאמור תוצר הלוואי, תוצאה של חורבן בית המקדש. מה בקשר לבית המקדש עצמו? מה הבעיה עם זה שהוא איננו? הזדמנויות לרוחניות ולקשר עם אלוקים יש בשפע, גם בעולם של, של אחרי, בעידן שאחרי חורבן הבית. אז מה בעצם חסר לנו? התורה אומרת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. המצווה לבנות מקדש גדולה הרבה יותר מעצם הדרישה לבנות מבנה להקרבת קורבנות ולקיומן של כל מיני מצוות נוספות. המקדש הוא הגורם המכריע בשאלה האם אלוקים ישכון בתוכנו או לא. הקדוש ברוך הוא יושב בכיסא הנהג בכל מקרה, בין אם יש מקדש ובין אם לאו, הוא מנהל את העולם. השאלה היא האם אנחנו יושבים קרוב אליו, האם אנחנו חולקים איתו את אותו מרחב, או שמדובר במערכת יחסים מרחוק. קשה לפרוט במילים את ההבדל בין פגישה מרוחקת בזום לישיבה משותפת תחת אותו גג. אבל זה הבדל שכולנו מרגישים היטב בכל פעם שאנחנו נאלצים או שנאלצנו להשתמש בזום כאמצעי שמחבר אותנו. אפילו בהיעדר מגע פיזי, עצם השהות באותו חדר עם אדם אחר מעצימה את החוויה ומוסיפה לה חמימות, חיבור, קרבה. וזה ההבדל בין מציאות עם בית מקדש למציאות בלי בית מקדש. האם ניתן לתקשר עם בורא עולם? לגמרי. יש את התפילה שמאפשרת לנו להשמיע לאלוקים את הקול שלנו. יש את התורה שמאפשרת לנו לשמוע את קולו של אלוקים. בלי ספק, יש אין סוף נקודות מגע שדרכם אנחנו יכולים לכונן מערכת יחסים עם אלוקים. ועדיין, זה הכל בזום. הוא לא שוכן בתוכנו. הוא לא נוכח בחדר כפי שהיה אילו בית המקדש היה קיים. מה שאנחנו מבקים בימי בין המצרים הוא לא מחיקה מוחלטת של הקשר שלנו עם בורא עולם. אנחנו מקוננים על התהום שנפרה בינינו. כן, אנחנו עדיין מתקשרים, אבל מרחוק. וכמו שאנחנו יודעים היטב, לתקשר מרחוק זה ממש לא אותו דבר. אז בפעם הבאה שאתם מרגישים את צביטת המועקה לנוכח שיעור או פגישה בזום, שלא לדבר על שמחה משפחתית בזום, שוב, זה חוויות מעבר שאנחנו ממש מקווים שלא יחזרו, אז נסו להתעכב עוד קצת על התחושה. חוסר הנוחות והתסכול מאי היכולת המתמשכת לשבת יחד סביב אותו שולחן, לחלוק את אותו מרחב ולהתחבר באמת, הם בדיוק מה שאנחנו מתגעגעים אליו, או לפחות אמורים להתגעגע ב-2000 השנים האחרונות. יפה משל שמסביר של הרב יונתן ביננפלד. אנחנו לקראת סיום עם העדכון מארצות הברית, החוליה של פיקוד העורף נחתה אתמול במיאמי יחד עם שר התפוצות נחמן שי, ומיד יצאה לאתר קריסת הבניין. לבושים במדי צהל עם דגל ישראל על הדש התקבלו החיילים במחיאות כפיים, למרות התחושה הכללית של אובדן תקווה למצוא ניצולים. המשלחת כוללת מהנדסים מנוסים בטיפול במקרה הרס במבנים בקנה מידה עצום, אם כי ספק האם אפילו הם נתקלו אי פעם במה שהם ראו אתמול כשהגיעו אל השטח במיאמי. זו זוועה בלתי נתפסת, אמר אחד מחברי המשלחת. אני אדם אופטימי מטבעי, אבל אני לא רואה איך אנחנו מוצאים כאן מישהו חי. בכל מקרה הגענו לכאן כדי לעשות את כל מה שאפשר ונעשה זאת. המשלחת כוללת גם קציני אוכלוסייה שנסו לעזור לקהילה היהודית המקומית המגובשת והשבורה, שנכון לעכשיו מכינה את עצמה לאובדן של 34 מחבריה. אחרי הערכה ראשונית יוחלט במשרד הביטחון האם לשגר לארצות הברית משלחת נוספת. ראש עיריית מיאמי אמרה אתמול, אנחנו מודים מעומק ליבנו לצוותים שמגיעים מישראל, אלה המומחים הגדולים ביותר בעולם שעשו בעבר דברים שאפשר להגדיר כניסים, ועכשיו אנחנו מתפללים לניסים כאן. מספר הקורבנות הרשמי בקריסת הבניין עלה אתמול לתשעה, כלומר הקורבנות שהגופות שהוצאו מהאתר, ומספר הנעדרים עומד עכשיו על 152. האחראים על צוותי החיפושים נפגשו שלשום בערב עם המשפחות הממתינות במלון גרנד ביץ'. הפגישה הייתה קשה, במהלכה התלוננו המשפחות על כך שהן כמעט לא מקבלות עדכונים, כמו גם על הקצב המאוד איטי שבו מתנהלים החיפושים. בין המשתתפים בפגישה היה גם מושל פלורידה, ששמע אישה נסערת במיוחד, אומרת לו, דמיין שילדיך היו שם, אני יודעת שאתה עושה מה שאתה יכול, אבל זה לא מספיק. ובמצב חוסר הוודאות הקשה נאחזות המשפחות בכל שביב תקווה. ג'ק סמאולסון, שסבו וסבתו גרו בקומה השלישית בבניין, סיפר שלשום כי לטלפון של אמו הגיעו מספר שיחות מהטלפון הקווי של נוטקין, של סבא וסבתא שלו שהיו ליד מיטתם, אבל כשענו לטלפון, כל ששמעו מהצד השני היה רעש סטטי, ישבנו שם בסלון, כל המשפחה, ופשוט היינו עמומים, כל שיחה כזאת הפכה לנו את המעיים, כי אתה יושב שם ולא יודע אם זה הם או מישהו אחר, או מה בדיוק גורם לצלצולים. טכנאי טלפון שניסו להתקשר למספר של הסבא והסבתא נוטקין, שמעו רק צליל תפוס. רגע מצמרר אחד מתוך מה שקורה עכשיו בארצות הברית שם במיימי, למרות שככל שחולף הזמן קטנים יותר ויותר הסיכויים למצוא ניצולים, כוחות ההצלה מתעקשים, כי הם עדיין מגדירים את המבצע כחיפוש וחילוץ, ולא כמבצע של מציאת גופות, כלומר, הם עדיין מאמינים שיש סיכוי למצוא ניצולים, הלוואי, ובינתיים הוחלט שהוועדה שהייתה אחראית למציאת, הייתה אחראית לחקירת קריסת מגדלי התאומים ב-11 בספטמבר, תבדוק את המידע סביב הבניין שם ותחליט האם יש עילה לפתיחת חקירה פדרלית. טוב, פה לא מדובר על אירוע טרור, אבל העניינים הללו ייבדקו. אנחנו מסיימים אתמול בהחלטה של המשטרה, אתמול הוא הודיע לארגוני המחאה מימין כי היא תגביל את ההפגנות מול ביתו של ראש הממשלה נפתלי בנט ברעננה לשתי הפגנות לבד בשבוע. במסמך נכתב שחל איסור לקיים מחאה ברחובות הסמוכים לביתו של ראש הממשלה, וכי המחאות באזור יועתקו לצומת הסמוכה. חל איסור על גרימת רעש בין השעות 2-4 ולאחר השעה 9:30. חל איסור לקיים מחאות ברחובות הסמוכים לביתו של ראש הממשלה בנט, נכתב במסמך. המחאות יערכו ברחוב ציפמן מערבה לצומת הרחובות ציפמן ונחשון. ככל שהמחאות התרחבו והשתתפו בהם מעל 200 משתתפים, מקום המחאה יועתק לקטע הרחוב שבין מספר בית מספר 23 לרחוב האלה לבין כיכר רבי עקיבא. טוב, אלה הפרטים הקטנים. ותחת סעיף גרימת רעש במחאות נכתב, חל איסור על גרימת רעש חזק או בלתי סביר בכל שעה ובכל דרך שהיא. הקמת רעש במהלך המחאה באמצעות אמצעי הרשה, כגון צופרי אוויר, טופים, כלי הקשה, הקשה על חפצים, באמצעות כלים מכל סוג, מותרת למשך שעתיים במצטבר בלבד, ולא יאוחר מהשעה 9:30. ביום שישי, הקמת הרעש באמצעות אמצעי הרשה מותרת למשך שעתיים במצטבר, ולא בין השעות 2-4, החל מהשעה 9:30 ועד סיום המחאה. אסור השימוש באמצעי הרשה המפורטים, ובכל מקרה אסורה הקמת רעש חזק בלתי סביר. וזה מדהים. למה זה מדהים? נכון, זה הבית הפרטי של בנט, והבית של נתניהו היה בבלפור. ועדיין, למרות תחינות חוזרות ונשנות של תושבים באזור בלפור רבתי, אני לא מדבר כבר על זה שאתם זוכרים, הייתה פה קורונה, והיה אסור להתאסף בשום מקום בארץ, לא לחתונות, לא ללוויות, לא עלינו. רק שם, בגץ יתיר, למרות האינוחות של תושבי האזור, למרות הסכנה, למרות שזה מה שגרם לזלזול הגדול, גם בסופו של דבר, כאן התחיל הזלזול הנורא, גם לצערנו של חוגים חרדיים. עכשיו, כשמדובר בממשלה אחרת, קצת פתאום יש נימוס כזה בין 2-4, אסור אחרי 9:30, ברחובות הסמוכים, לא למעלה מ-200 אנשים, לא בערב שבת. שוב, זה הבית הפרטי, אני מודע להבדל הזה. ועדיין. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. עם הידיעה המקוממת הזאת אנחנו חותמים. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.
הצטרף כעת לגדולי ישראל ורכוש יחידת קרקע חקלאית פרטית שתירשם עבורך בנאמנות בטאבו, וכך תקיים בעצמך את מצוות השמיטה בעידור. לפרטים והצטרפות חפשו אגודת שמיטה או חייגו 074-708-7757. אגודת שמיטה.
מכירים את זה שיש תשדיר ברדיו שבו מסבירים לכם הרבה על ביטוח עד שאתם לא מבינים כלום?
אז ב-AIG פשוט מתקשרים ומצטרפים. משלמים פחות ומקבלים מהר. חכם, אה? גם בביטוח הרכב AIG. התקשרו עכשיו, 1-800-400-400. תצא חכם, AIG. כפוף לתנאי החברה.
לראשונה, קורס הכשרת מנהיגים רוחניים. מכון אור לישרים יקנה לך את הכלים להפוך למנהיג רוחני. הדרכת חתנים, הלכה, הנהגת קהילה ועוד נושאים חשובים ומעשיים המועברים על ידי גדולי ישראל. ובראשם מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול, הרב ראובן אלבז שליטה, תעודת הסמכה תינתן למסיימים. כוכבית 5016, כוכבית 5016.
טעים היוגורט הזה. כמה אחוזי שומן זה? אתה יודע, אני שומר.
0% שומן.
והסוכר? זה גם למי ששומר על המסגרת?
0% סוכר לבן.
בטוח? איזה פלא היוגורט הזה!
כן, עם דנונה לייט אנד פרי. קל וטעים לשמור על המסגרת. ועכשיו יוגורט בטעמים. מנגו, וניל, תות, אפרסק וקפוצ'ינו. דנונה, פלא היוגורט.
אתם חייבים דלת שקטה של חמדיה. דלתות חמדיה מציגה את טכנולוגיית אולטרה קווייט, פטנט בלעדי לבידוד אקוסטי לבית שקט ורגוע.
שבת הארץ, רון יודי עמכם, קורא לכל הציבור להצטרף לארגון הנפלא הזה, תיים את המצווה כדת וכהלכה.
יש מצוות שתלויות בארץ. המצווה הזאת תלויה בך. לחלק שלכם במצוות השמיטה, חייגו כוכבית 4574, כוכבית 4574.
כדי שהאירוע הבא לא יהפוך לאסון, כולנו לוקחים אחריות ומוודאים שהמקום בו מתרחש האירוע עומד בתקני הבטיחות ובטוח לשימוש. מהיום רואים את הנולד ונשמרים לנפשנו.
פמינה, מותג הלבשה אישית מזמינה אותך להתחדש בקולקציה שמותאמת במיוחד בשבילך עכשיו ב-30% הנחה. פמינה, כשאיכות וסטייל נפגשים. להשיג באתר ובחנויות בפריסה ארצית.
שנייה לפני פגישה, או לפני שהילדים יוצאים ללימודים, ארוחת גבינה בקטנה סוגרת לי את הפינה. ועכשיו חדש, ארוחת גבינה בקטנה עם פריחיות. למאדרין יש תנובה.
מופע קיץ חולון. פותחים את הקיץ בחולון עם יעקב שווקי.
פותחים את הקיץ.
יוגעתי ומוצוס איתם.
יום רביעי, י' ב' באב, 21 ביולי 21. אל תחמיצו. פותחים את הקיץ בחולון. פרטים בקרוב. ברוכים הבאים לעולם האיור של אספקט. המרכז למקצועות האיור. רק באספקט, מסלולי לימודים בהתאמה אישית לכל הרמות והסגנונות, ובליווי צמוד של גדולי המאיירים. אספקט, בואו לאייר ולהגשים חלום. כוכבית 9302, כוכבית 9302. המרכז למקצועות האיור, כוכבית 9302.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
רביד, קיימת פעם מצוות שמיטה? הצטרף כעת לגדולי ישראל ורכוש יחידת קרקע חקלאית פרטית שתירשם עבורך בנאמנות בטאבו, וכך תקיים בעצמך את מצוות השמיטה בעידור. לפרטים והצטרפות חפשו אגודת שמיטה או חייגו 074-708-7757. אגודת שמיטה 074-708-7757.
דלתות חמדיה מציגה את טכנולוגיית אולטרה קווייט, פטנט בלעדי לבידוד אקוסטי לבית שקט ורגוע.
וזה סוף החדשים.
החדשות?
לא, לא. קראנץ' ביטעמים חדשים ששומרים את הכי טוב לסוף. חדש. קראנץ' בלונד עם ליבת נוגת בוטנים, וקראנץ' שוקולד מריר עם ליבת נוגת שוקולד מריר מעולה. שלוש שכבות מפנקות שיעניקו לכם חוויה קראנצ'ית ששומרת את הכי טוב לסוף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום לכם, בוקר טוב. ממשלת בנט לפיד שמאל ערבים, כפי שיש מי שאוהב לכנות אותה, נהנית מרוב דחוק של מנדט או שניים בכנסת, תלוי באיזה עניין. אבל בנושא אחד היא לא מצליחה לייצר רוב, חוק האזרחות. אתמול נכשלה הקואליציה הזו באישור טכני של העברת החוק לוועדה נוחה יותר לממשלה, כדי לאשר את המשכיותו בהמשך. אבל אתם זוכרים שפעם הייתה כאן ממשלת נתניהו והימין, אז אם היה מתרחש כישלון כזה לקואליציה הקודמת, התקשורת הייתה חוגגת. אבל זה לא אותו דבר, והתקשורת היא לא אותה תקשורת, מכיוון שהיא מאתגרת ומאתרגת יותר נכון את הממשלה, שמנסה לשנות כאן סדרי עולם. בסדרי עולם שהיא מנסה לשנות, מתחילים טיפין טיפין לצאת החוצה. שינוי בהרכב הוועדה למינוי דיינים, מהלך שאושר אתמול בממשלה, והוא נועד בראש ובראשונה, לעצר